יום חמישי, ה' תמוז תף שמשם לחזיין, אני מגיע באיחור של כחצי שעה לשורו של אב מיכאל אברהם, 21 ביוני 2007.
אבל לפי המנדה אמר שמישהו אחר יכול גם לטוב, מה עם הכלל שאין אדם יותר לבש אינו שלו, ולפי תוספות עוד הרבה יותר קשה, בגלל שלפי תוספות אומר לנו שבדברים שדרושה מחשבה, אז אדם לא יכול לאסור את של חברו. אז למה פה כן יכול לאסור? הרמב״ם למשל שראינו שבפשטות הרמב״ם לא מעמיד דווקא בשוצים, יכול קורא לו מזיק. הרמב״ם לא מעמיד דווקא בשוצים, אז נראה שהוא תופס שכל אדם יכול לאסור את של חברו, עושה מלאכה בפרת חטאת של חברו. כן? אז הוא צריך לשלם. והוא לא מעמיד בשוצים, אז נראה שכל אחד יכול לאסור. שיטת הרמב״ם היא כמו דעה השנייה בתוספות, נכון? על השיטה הזאת נשאר עדיין קשה. למה? הרי אין אדם עושה דבר שלא שלו, ובפרט לפי התוספות, שבדברים שמחשבה נדרשת, שם ודאי נאמר העיקרון הזה שאין אדם עושה דבר שלא שלו. אז איך זה יכול להיות שבפרת חטאת זה לא קיים?
טוב, האמת היא שאפשר להגיד זה דחוק, אבל יש איזה סימן של השערות, נכון? איך יודעים לעליה או לא, לא? יש איזה סימן.
לא, יש שתי שערות שחורות, זה פשוט אומר שהיא לא אדומה, זה לא סימן לזה שערה
לאור. לא, 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 זה גם משהו שאני זוכר. איך יודעים שלא עליה לאור? שפעם אחת אני יכול לאור, אז כבר משהו משתנה.
זה כבר כמו בשר וחלב, זה איזשהו משהו...
לא, 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 נחניחו אותם, לא משנה. העול פה הוא ודאי עובדה, בלי כשר הסימנים.
לא, לא.
אם את העול זה ודאי עובדה, שהיה, עליה עול, בלי כשר הסימנים.
כן, כן, נכון, נכון.
אבל תכניחו אותה של הבעלים, צריכה דרושה פה מחשבה. עכשיו, היה מקום פה לומר, בפעם הקודם שדיברנו על פרה אדומה, אז העליתי את ה... הבאנו כמה ראיות לזה שהמחשבה בפרה אדומה, כמו מחשבה בקודשים, יש לה דין של מעשה. מחשבה בפרה אדומה יש לדין של מעשה, עובד דומי ידי עבד, זאת אומרת שאתה, הניחותה שלך נחשבת כמו עבודה, כמו מעשה. זה כל מיני מסתמידות שהבאנו אותם שם, כמו לגבי אפשר ודראים, דימינו את זה לקודשים, אמרנו שזה בין קודשים לבין חולים. אז אם באמת יש דין של מעשה, אז אולי באמת בפרה אדומה, מה שנדשת מחשבה זה לא מחשבה כמו בכל התורה כולה, בפרה אדומה המחשבה זה המעשה. אנחנו יודעים שבקודשים באופן כללי זה ככה. אמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות, נכון? זאת אומרת, דיבור או מחשבה בקודשים, יש לו דין של מעשה. ראינו את זה גם לגבי פיגול. ראינו את זה בכמה, בתחילת ספר מעיקרא, דיברתי על זה בכמה, בשניים, שלושה שיעורים. שבעצם המחשבה בתחום הזה יש לו דין של מעשה. ואם זה ככה, אולי, גם החילוק של תוספות יישב גם את העניין הזה. יש אולי מקום לחלק באופן שונה. היה אולי מקום לומר, שיש הבדל בין מצב שבו המחשבה פוסלת לבין מצב שהמחשבה היא רק תנאי לפסול. זאת אומרת, אם בפרה אדומה, נגיד למשל, אם היינו מסבירים שבפרה אדומה, הרי מה כתוב בתורה? בתורה כתוב על עליה עול, זה מה שפוסל אותה. ניחות הזה תנאי. זאת אומרת, עלה עליה עול זה פוסל. רק מה? יש תנאי, שיהיה ניחותה, כי עבד הוא בעד דוני ידי עבד. אתה יודע, אבל מה פוסל? מה שפוסל זה לא הניחות, מה הניחות במה? מה שפוסל זה הפעולה שעשיתי איתה, נכון?
זה
עול. אז אם הפוסל הוא פעולה, אז בעצם מה שיוצא פה זה שהפסול הוא תוצאה של עובדות. הניחות הזה רק תנאי. בסדר? אז אם ככה זה יש לזה דין של מעשה, ולכן גם אחר יכול לפסול. איפה התוספות אמר שמישהו אחר לא יכול לפסול את שלי? במקום שבו המחשבה היא האלמנט הפוסל, לא שהיא תנאי. מחשבה של מישהו אחר לא יכולה לפסול, זה דבר שלי.
שמה שבאמת עושר זה המטרה.
למה? הוא משתחווה, אבל שלמה פוסל. ברור שמחשבה בלי פעולה לא תאסור. אבל שם הפעולה היא התנאי והמחשבה היא הדבר העוצר. כי הרי מה המשמעות של הפעולה הזאת? ברור שמה שחשוב פה זה שאתה החשבת את הדבר הזה לאליל. זה למה שעוצר.
לא
זה קיטריון,
כל אחד בעצמו עומד. אם המחשבה לבד, בלי המעשה, בלי
השתחוויה,
לא זה קטריון?
לא, ודאי שלא.
כשהחוויה בלי מעשה זה שום דבר, אולי במקרה התקבל לעשות שם איזה התקבלות, בדיוק מולה.
וגם המחשבה לבד.
תמיד כשדנים בחקירות ההלכתיות, מה העיקר ומה תנאי, תמיד צריך את שני הדברים. כל השאלה זה איזה מהשניים הוא הדבר העיקרי ואיזה מהשניים הוא התנאי. למשל, יש חקירה מפורסמת על מזיק. למה מזיק, ממון שלי הזיק, למה אני צריך לשלם? האם בגלל שלא שמרתי עליו או בעצם עובדה של המון איזיק, זה מחייב אותי לשלם, כמו שאני אתמיזקתי. המון אותי הוא איזושהי פריפריה שלי. אז זה מחלוקת, ראשונים ואחרונים, הרבה מדברים על זה. אבל צריך להיזהר לא להתבלבל פה, כי יש כאלה שמתבלבלים. ברור שצריך את שני הדברים, זאת אומרת, צריך שהממון יהיה שלי, וצריך שתהיה רשלנות שלי בשמירה. שני הדברים נדרשים. כל השאלה זה רק מי מהם הוא המחייב, ומי מהם הוא תנאי צדדי. אבל תמיד כשאנחנו עושים חקירה כזאת, ההנחה הפשוטה שמשותפת לשני צידי החקירה...
ברור שאם שמרת כראוי...
אתה תהיה פטור. רק השאלה אם אתה תהיה פטור כי אין בכלל מחייב, או שאתה תהיה פטור כי לא יתקיים התנאי לחיוב. זו השאלה, אבל תמיד צריך את שני הדברים. אז גם בעבודה זרה, ודאי שצריך להשתחווה. כי זה שחשבתי שהתמונה הזאת היא אליל, זה לא עוזר כלום. זה צריך לבוא לידי ביטוי במעשה, אבל זה רק תנאי. התנאי הוא שזאת תהיה מחשבה שבאה לידי ביטוי במעשה. רק מחשבה כזאת פוסלת, אבל לא שהמעשה פוסל. להפך, בעבודה זרה נדמה שהצורה הפשוטה היא שהמחשבה היא הפוסלת. כי באמת הדבר הבעייתי הוא ההתייחסות, המחשבה, מה אתה מתייחס לדבר כזה כאליל, זה מה שפוסל אותו. זה שעבדת זה רק תנאי. נכון שיש שם את שני הדברים, אבל הדבר הפוסל הוא המחשבה. במצב כזה אתה לא יכול, אתה לא יכול לפסול דבר שלי. אבל אם המחשבה היא רק תנאי נדרש, לא דבר הפוסל. מה שפוסל זה את הפעולה של להעלות עול על הפרה. זה מה שכתוב בתורה, לא עלה עליה עול, זה מה שפוסל. נו, אז מה זה משנה? עלה עליה עול, מה זה משנה מישהו אחר שם את זה? עלה עליה עול, העובדות קיימות. צריך תנאי שתיניחו אותה, יכול להיות שבמצב כזה זה לא נאמר. ומה?
עבודה זרה, אדם צריך למסור נפשו ולא לעבוד עבודה זרה. לכאורה תמיד, תמיד שאדם נאנס לעבוד עבודה זרה, הוא אין לו שום כוונה, אין לו שום כוונה לייחס,
שאלה מסובכת, אני
חוק את הבעיה ברבה
לגבי עובד
נעבה במירה. כן, זו סוגיה לא פשוטה.
זה מסובך. בכל אופן, מה בעצם יסוד החילוק הזה? יסוד החילוק הזה נדמה לי נעוץ בנקודה, הרי מה יסוד החילוק של תוספות בכלל? בין מחשבה לבין מעשה. למה זה חשוב אם נדרש מעשה או ש... סליחה, אם מספיק מעשה או שנדרשת גם מחשבה? נדמה לי שההבדל הוא בשאלה מי הוא האוסר. זאת אומרת, אם באמת מה שפוסל זה המעשה כמו ערבוב בשר וחלב, ברגע שזה מעורבב זה אסור. מי האוסר? הקדוש ברוך הוא עושה, לא החבר. החבר רק יצר את המציאות הבעייתית, על מציאות כזאת התורה עושה. התורה יכולה לאסור, באמת שלי, אין לה מגבלות. יש, במצב שזה תלוי במחשבה, אז אומר תוספות, המחשבה יש לה תפקיד אחר מאשר הנסיבות העובדתיות. המחשבה היא האוסרת. לאסור, אתה לא יכול לאסור את של מישהו אחר. אתה יכול לאסור את שלך, לא את של מישהו אחר. אם האוסר זה אתה, אתה יכול לאסור רק את שלך. אם אתה רק יוצר את העובדות, את הנסיבות העובדתיות, אבל על הנסיבות האלה, האיסור, מי שמתין אותו זה התורה, במצב כזה, התורה יכולה גם להתין לאיסור על מישהו אחר, כיוון שהתקיימו הנסיבות העובדתיות. אם זה באמת ההסבר לחילוק התוספות, נדמה לי שזה לא רע להמשיך גם את החילוק שאמרתי עכשיו. כי אז באמת יוצא כך, אם המחשבה היא באמת הדבר הפוסל עצמו, אני לא יכול לעשות את זה. למה? כי במצב כזה אני האוסר. אבל אם המחשבה היא נדרשת, אבל היא רק תנאי. מה שעושה זאת הפעולה. המחשבה היא רק תנאי. אז כאן זה לא הנקודה. עדיין, בלי המחשבה,
זה
לא
נעשה. תנאי... למה
שהמחשבה
פה תהיה תנאי? לא, לא, לא ברור לי הדרישה למה שהמחשבה תהיה תנאי. שמתי עול על הפרה, משהו השתנה בפיזיולוגיה שלה, יש סימן לחכמים, שערות מתקמטות או משהו קורה להם. אז זה כמו, הוא יספוך חלב לתוך הסיר בשר שלי, והסיר, והתבשיל הזה יישאר מותר, כי הוא לא יכול לאסור דבר שאינו
שלו. לא, זה בדיוק הנקודה.
המעשה, זה מעובד.
בבשר בחלב אין שום תנאי למחשבה. אם העובדות יתקיימו, חל האיסור. אבל בפרה יש לימוד מפורש. הוא בא דור ידי עבד. צריך מחוטה של הדיילים, צריך מחשבה.
זה שזה בן אדם יענה כאילו מהעול
הזה. יתאים לזה אותי, מחוטה זה תחתית. ואז מה שקורה, ברגע שיש מחוטה, רק אז זה נעשה. עכשיו, אבל אם הניחות הזאת היא רק תנאי, אז התורה כתוב שאלה עליה עול, עובדה. זה מה שעושה. אז חז"ל לומדים, אבל עובד ועבד זה קריא וכתיב, שיש תנאי שתהיה ניחותה. אבל די סביר לומר שזה רק תנאי. התורה הרי אומרת מה עושה. מה שעושה זה עלה עליה עול. רק יש תנאי. למה זה חשוב אם זה תנאי או שזה הדבר הפוסל עצמו? כי זה גוף הסברה. כל החינוק של תוספות, לחלק בין מעשה לבין מחשבה, הרי מבוסס על השאלה מי הוא העופר. במעשה, לא אני עושר בכלל, אני רק יצרתי את העובדות. הקדוש ברוך הוא עושר, הוא יעשור את מי שהוא עושה. אבל במחשבה, העובדות לא קשורות, המחשבה היא העושרת. אז אם המחשבה שלי היא העושרת, אז אני העושר, לא הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשור של חברי. בסדר? עכשיו, אם באמת אבל דרושה מחשבה, רק היא תנאי, והיא לא הדבר העושר עצמו, אין בעיה, מי העושר פה? הקדוש ברוך הוא, הרי העובדות גורמות לאיסור. יש תנאי שתהיה ניחותה, אבל העושר זה הקדוש ברוך הוא. לכן אפילו שיש מחשבה, זה עדיין... עכשיו, ראינו למעלה ברמב"ם, שבפרת חטאת מינה שמועיל לאסור דבר שאינו שלו, נכון? הוא לא מעמיד דווקא בשוטפין, אז למדנו שבפשטות, וגם מהמגיד משנה הוא דיאת שם מתחינו, שמועיל לאסור דבר שאינו שלו. לעומת זאת, בלכות חובל ומזיק, שתי הלכות אחרי ההלכה שהבאנו שם לגבי פרת חטאת, הוא אומר ככה, מנסך יין חברו לעבודה זרה, לא נאסר היין, שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו. ואם היה לו בו שותפות, או שהיה משומד שהרי הוא כגוי, או שיתרו בו וקיבל התראה שהרי הוא משומד, הרי זה עושר היין וחייב לשלם. אז נראה שבניסוך יין אדם לא יכול לעשות דבר שאינו שלו. בסדר? בהלכות שחיטה...
מה אתם
שומעים? מה? רק ישראל לא עושה דבר שאינו שלו.
דגש על זה.
ישראל שמנסך יין לעבודה זרה לא יכול לעשות דבר שאינו שלו. אם גוי נוגע ביין הוא עדיין נאסר, ולמה? זה תמיד שואלים, זה שואלים, אני מבין זה בהמשך, אבל אני כבר אדגים עכשיו אם אתם שואלים. לכאורה כל דין יין נסך הוא ראייה שמישהו אחר יכול לעשות את שואלים.
אבל שם הוא לא נאסר.
כל המושג של יין נסך זה שגוי בא ונוגע ביין שלי וזה נאסר. אז מישהו אחר עשר את היין שלי.
אבל שם זה בדיוק מה שעשו, עשו את היין שנגע בו גוי.
בדיוק.
לא עשו.
לכן אין ראייה משם.
לא חיתנו שזה עבר ניסוק.
אין ראייה משם. למה? כי כל דין יין נסך הוא זה. זאת אומרת, זה התורה אמרה, זה לא קשור. פה מדי, זה כמו פיגול, מה ששאלנו קודם. לכן אין ראייה מזה שיש דין יין נסך לזה שאדם יכול לאסור את שאינו שלו. זה... אנחנו מדברים על זה. לא נכון.
רגע, רגע.
עצם זה שהתורה אומרת שדבר כזה הוא אסור.
אני התכוונתי למשהו אחר, שאם אתה מדבר על זה רק סתם יינה, אז אני יכול להגיד שמה שעשו זה גוי שנגע ביין, אבל אם אתה מדבר על איסור יין נסך כמשמשי עבודה זרה או משהו כזה, אז מה יפה בזה מכל שם עבודה זרה? אז אולי אותו דבר.
הבנתי.
אם אתה מדבר על סתם יינה, אז אתה יכול להגיד, מבחינתי חז"ל החליטו לעצור, כל יין שנגע בו גוי, אפילו אם זה...
לא, אבל התורה עושה נסך.
כן, אבל
איזה נסך היא עושרת? אם מישהו אחר לא יכול לאסור את היין שלי, אז מה
פירוש? לא שלי, מישהו ניסח את היין שלו.
נו.
מישהו ניסח
את היין שלי. הוא עושר את זה רק על עצמו.
כן, לא. הוא ניסח את היין שלו, זה הופך להיות יין אסור, ואז זה אסור גם עליי. אבל אם לי יש יין, בא איזה גוי, חטף את זה וניסח, אולי זה מותר.
לא, הוא אומר, לא, הדין של יין נסך, אפשר להעמיד אותו באדם שאוסר יין של עצמו. אבל אם יין נסך זה דין של גוי בפשטות. מה שכשבאדם מנסך יין שלו לעבודה זרה זה עוד דיון.
ואז הגוי ניסח את היין שלו.
אבל הגוי ניסח את היין שלו, זה לא קשור אליו. זה לא קשור אליי. זה קשור אליו. הוא לא אסור ביין נסך.
אבל בסדר, הוא ניסח יין, היה לו...
אסור לקנות את זה ממנו אחר כך.
כן, כן.
לא יודע, צריך לבדוק את זה. יש אחרונים, אמרתי, יש אחרונים שבאמת מקשיב לי יין נסך עצמו. עצם העובדה, עצם הדין של יין נסך מוכיח שאדם יכול לעשות דבר שאינו שלו.
וביהודים, אני הולך ומנסך את היין שלך, זה אסור?
לא, זה מה שהוא אומר פה, אתה לא יכול לעשות דבר שאינו שלי, למה? זה כמו השתחווה על העבודה זרה, זה לא נורא.
אז למה לא נותנים למסורים?
אז לא הבנתי את הסיפור לי שאומר.
מה? למה לא נותנים למסורים? גוי מניעת מזוגיה.
או חילוני.
זה
משהו אחר, זה לא נסך. לא, אבל מה זה תמנה? לא, אסרו פיתם משום ביתם ויינם.
אבל אם הם יהיו מנסים לנסך, הם לא יהיו יכולים לנסך, כי זה לא שלהם. אז נעצור סתם יינם על פי בכזה שלא יקרה?
זה דבר של הרחקה, זה לא קשור לזה שהם ינסחו. זה דבר של הרחקה, שאסור... אסור את יינם.
לא, דווקא הוא אומר שדווקא, אם הכי, קודם כל ההפך, גוי כן יכול
לנצח
חיים. לא, אתה אומר על יהודים, שלא שומרים שבת, נגיד.
אבל הרי למה אתה עושר עליהם? כי אתה חושב שהם גוי, שהם...
כן, אבל לא
בגלל עבודה. הם משומנים כן עושים.
אבל לא בגלל עבודה זרה. זה הרחקה מהם, פשוט. זה
לא
לשתות את
המיין. אבל הרמב"ם אומר שמשומד שהריו כגוי, אוסר היין של חברו.
זה נכון. נכון. למה? שם זה גוף הדין, זה להתרחק ממנו. זה הנקודה. האיסור, זה גוף הדין שנאמר שם. להתרחק ממנו. רק במקום שאתה מדבר על מנסח יין חברו לעבודה זרה יהודי. שם זה כמו להשתחווה, שם זה מצב של תולי במחשבה כמובן והכל, זה כמו להשתחווה, אז שם באמת בן אדם לא יכול לעשות, של חברו.
זה משומד שהרי הוא כגוי זה לא מדין...
לא, זה מדין אינם, זה מדין, צריך להתרחק ממנו כמו מגוי.
זה
רבנן,
זה
הוא... כן,
זה
טוב, אז בעצם ברמב״ם פה, בהלכות שחיטה, גם כתוב שניים אוחזים בשקים ושוחטים, וכולי.
רמב״ם אומר לך רוב מכללי, אין אדם מישראל עושר דבר שאינו שלו. מה שמגוי עושר
דבר. זה אני לא בטוח, אני לא יודע באמת, השאלה אם הוא אומר את העיקרון הזה בכלל רק על אדם מישראל, או שהוא מתכוון לעשות את החילוק הזה פה, רק בהקשר הזה. אני לא חושב שהוא מתכוון לעשות את זה.
אם גוי הלך...
גוי הרבה
בעלר בחלב, אז מה? טוב, זהו, אולי...
טוב, אדם בחלב גם מישראל
עושר. כן, אבל נניח כלאיים, אם גוי נזרה את שדה, עושים... מילאים בצדה שלי.
אני חושב שלפי התנא קמא, אנחנו נותנים רק לפי תנא קמא. שהוא יכול לעשות דבר של חברו, אז אני לא רואה למה לא. גם בואי.
לא יודע, הרמב״ם פוסק כמו תנא בשבעה ימים.
לא, הרמב״ם פוסק כמו רבי יוסי, אז אני לא יכול לבדוק את זה. אי אפשר לבדוק את זה, זה כלאיים. הרמב״ם פוסק כמו רבי יוסי.
לא, רבי יוסי אומר שאין אדם פוסק. אבל מה לגבי גוי? כן תוכל לבדוק.
שגוי, שגוי כן יצליח בכלאיים,
לצאת
בכלאיים שלי, אני לא חושב שיש לך כזאת ברמה.
זה
לא מכור לי דבר כזה. לגבי שחיטה, הרמב"ם כותב פה, שניים שהיו אוחזים בשקים ושוחטים, אחד מתכוון לשם דבר שהשוחט לשחיטתו אסורה, והשני לא הייתה לו כוונה כלל, ואפילו מתכוון לשם דבר המותר להתכוון לו, הרי זו פסולה. לכן אם שחט זה אחר זה וכו'. במה דברים אמורים? שהיה לו בשותפות. אבל אם אין לו בשותפות בבהמה, אינה אסורה. שאין אדם מישראל, עוד פעם מישראל, אוסר דבר שאינו שלו, אבל כאן הוא מוסיף גם איזה נימוק. שאין כוונתו אלא לצערו. זאת אומרת, נראה שהוא יכול לאסור דבר שאין של חברו. אז פה הוא לא מתכוון באמת לאסור, כשהוא אמר לו שהוא שחט לשם משהו אסור, זה סתם כדי לטרטר אותו. לא באמת, הוא לא באמת התכוון... לאסור את זה, אז נראה שבאופן מהותי אפשר לאסור את זה.
לא, יש עניין שחזקה, אין אדם מישראל עובר עבירה אם הוא לא נהנה ממנה. זאת אומרת, אם אדם עוצר משהו לחברו, הוא לא התכוון בכלל לאיסור, הוא רק התכוון להזיק.
זה מה שהוא אומר, אין כוונתו, אלא לצערו.
כן.
אז לכן הוא לא רוצה, אבל עקרונית, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול לאסור. זאת אומרת, באופן מהותי אפשר לאסור. רק פה הוא לא התכוון. אז נראה מהרמב"ם שכן אפשר לאסור את חברו. אז פה כבר האחרונים מהירים את העניין הזה כבר, כי פה נראה שאדם אוסר את שאינו שלו, סליחה, אדם לא אוסר את שאינו שלו, נכון? ובמנסח יין חברו לעבודה זרה, גם אדם לא אוסר דבר את שאינו שלו, נכון? ובפרת חטאת ראינו, אבל בפשט הרמב״ם, שגם מישהו אחר עושה מלאכה בפרת חטאת של חברו, חייב לשלם. זאת אומרת, הוא עושה את הפרת חטאת של חברו. אז מה בעצם ההבדל ביניהם? אז מה נגיד? אולי יכול להיות שיש פה איזשהו הבדל, מה תפקיד המחשבה? מה תפקיד המחשבה? שפה בפרת חטאת, כשהרמב"ם אומר שאדם אוסר את פרת חטאת של חברו, זה בגלל ששם המחשבה היא רק תנאי. נכון, המחשבה היא רק תנאי, מה שהסברנו קודם. המחשבה היא רק תנאי לאיסור, אבל האיסור זה שעלה עליה עוד. לכן שם באמת אדם עושה דבר שאינו שלו. נכון? פה, בשני המקומות האלה, זה עבודה זרה, זה יהיה נסך. נכון? או שחיטה, שהמחשבה ודאי היא הדבר האוסר, כן, הרי השחיטה כשלעצמה להפך, זה הדבר המתיר. כל הבעיה פה זה ששחטתי לשם עבודה זרה, או לשם משהו שאוסר. אז כל מה שאוסר פה זה רק המחשבה. והרי שהמחשבה היא הדבר האוסר, וזה אין לאדם כוח לאסור את של חברו. ככה לכאורה. אבל אני אומר, במגבלה, באחרונים מהירים, בנימוק של הרמב״ם, הנימוק הוא שאין כוונתו אלא לצערו. זאת אומרת, עקרונית, אדם כן יכול היה לאסור. רק פה הוא לא מתכוון לזה. אבל אם הוא היה מתכוון לזה, הוא יכול היה לאסור.
אם יש לנו את האדם צעדי שהוא התכוון לזה.
כן, שהוא אומר, לא משנה.
הלכת, לקחת בהמה ושחטת אותה מתחת לפסל.
לא יודע, הוא יכול בעצם לסיבות שאנחנו יודעים שהוא כן התכוון. לא משנה כרגע, זה רק שאלה תיאורטית. הנקודה היא, אבל שאם באמת מדייקים בנימוקו של הרמב"ם, אז קצת נראה שבאופן עקרוני הוא כן יכול, אבל מצד שני תראו את הניסוח, שאין אדם בישראל אוסר דבר שאינו שלו, שזה דומה לניסוח של למעלה. אז
איזה חזקה על ישראל שהוא לא עושה איסורים לאחים.
יכול להיות שהנימוק הזה כבר חל גם על ההלכה הקודמת, אני לא יודע. פה יש מקום קצת להתלבט. אם באמת אנחנו תופסים את הנימוק הזה כלשונו, ומיישמים אותו גם למעלה על יהי נסך, אז יוצא למעשה שהרמב"ם לכל אורך הדרך פוסק שמישהו אחר יכול לאסור דבר של חברו, נכון? גם בפרת חטאת, גם בשחיטה וגם ביהי נסך. כל הנקודה היה שהוא לא מתכוון, אבל אם הוא היה מתכוון, הוא היה יכול לאסור, נכון? בפרת חטאת, למה שמה הוא לא אומר את זה? כי בפרת חטאת לא מדובר באיסור. היא מלאה להרון, היא מפסלה, אבל לא עברת איסור. לכן שם אין את החזקה הזאת שהוא לא באמת מתכוון לזה ברצינות, אלא רק לצערו. פה, בנסך ובשחיטה, זה איסור. לכן יש שנייה אחת. אז יוצא ברמב"ם למעשה שבאופן עקבי אדם כן יכול לפגוע בחברו, חוץ מדוגמה אחת. כליים. זה המקור, נכון? שם הרמב"ם פוסק כמו רבי יוסי ורבי שמעון, שאדם לא עושה את זה חזור. חזרנו חזרה לברטנור. שבעצם איכשהו יוצא, שבאופן מהותי, אדם כן עושה את שאינו שלו, וכליים זה חריג. יש לזה פסוק או משהו כזה. אולי זה הברטנור המתכוון. ואז יוצא שכל הגמרות שמדברים עליהן שאדם לא עושה את שאינו שלו, זה רק בגלל החזקה הזאת של הרמב"ם, שאין כוונתו אלא לצערו, אבל לא שבאמת אין את הכוח לאסור. האחרונים לא למדו כך. אני כבר עכשיו
אומר, אז
לא...
איך מוזר למה מוסיף את זה? זה מין טיימא דקרא כזה?
כן, לא ברור.
ואז ברור אולי גם על פרה אדומה הוא כן יכול לעצור.
מה?
ועכשיו ברור גם על פרה אדומה הוא כן יכול לעצור. כי מה זה לצרו? הוא לא בא לצער אותו, אבל הוא נהנה מזה.
זה מה שאני אומר, מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, שביהי נסך ובשחיטה מדובר בלעבור איסור. ולעבור איסור, בין עם ישראל לא מתכוון לעבור איסור. אז הוא כנראה סתם אמר לו שהוא עשה את זה, הוא לא באמת עשה את זה. אבל בפרה אדומה הוא לא עובר שום איסור, זאת עובדה, הוא העלה עליה עול. ואיך שהוא העלה עליה עול, זה אפילו אם הוא...
אני הבנתי, אין לו לצערות, זה לא שהוא סתם עובד עליו, אלא הוא רוצה לגרום לו נזק.
לא
באמת, אני ככה, שהוא לא רוצה באמת לעשות דבר המהותי, כמו לדוגמה, הוא לא רוצה באמת לנסח את זה לעבודה זרה, הוא רק בא להסב נזק לשני.
בסדר, אבל זה באמת לא נסב. כי זה לא עבודה זרה, זה אותו דבר.
כן, ובפרה אדומה אי אפשר להגיד שהוא רב בא לגרום לנזק, אלא מספיק כי הוא באמת נהנה מזה. וזה יותר דבר.
אבל לא שהוא עובד עליו,
אלא שהוא...
אלא...
אנחנו לא נותן לבן אדם... אנחנו רואים שחזקה לבן אדם שהוא לא עושה את המהות... שכל מה שהוא עושה זה כדי להזיק לחברה שלו, ולא באמת עושה את המהות של העבירה. מה זה פרה אדומה? הוא מנה מזה שהיא שוחרת בשביל אותה מסע. אז מלא אין פה את העניין שהוא רק בא לעצב לזה.
בן אדם משתי יין... טוב, צריך לבדוק לו, לחשוב על סיטואציה שבה הוא כן נהנה. ביהי נפש, זאת אומרת, שהוא איזשהו נהנה מהניצוח של היין, מה שנהנה, לא יודע. בואו, אני אומר, הרמב"ם הזה הוא עמום, האחרונים דווקא נוטים להתעלם מהסיומת הזאת שאין כוונתו אלא לצערו, וההנחה שלהם היא שלפי הרמב"ם אדם לא עושה דבר שאינו שלו. אז זה טוב, יש בעונג יום טוב באמת הוא זה שם, אני חושב שהוא היחידי שאני ראיתי לפחות שמתייחס לעניין בעונג יום טוב בסימן נונטט, הבאתי שם את הרמב"ם עוד פעם את לא הבאתי אצלכם בעצם והנימוק הזה שאין כוונתו אלא לצערו, אז הלחם משנה שם כותב, תראו את הלחם משנה, שאין אדם מישראל אוסר וכו', אבל אקו אוסר כמבואה או שם דוקים ובועטה בשניים אוחזים, בישראל הוא מומר. זאת אומרת, אקו כן אוסר ואדם מישראל לא אוסר. אנחנו, לפי הנימוק של הרמב״ם, שאין כוונתו אלא לצערו, נראה שגם אדם ישראל יכול לעצור. אין פה הבדל מהותי בין אקו לבין ישראל. גם למשל ישראל מומר או משהו כזה. בעונג יום טוב, בסימן נ"ט, הוא כותב, הנה מבואר שמפרש בדעת הרמב״ם ז"ל, הוא מתייחס ללחם משנה. זאת אומרת, הנה מבואר שמפרש בדעת הרמב״ם ז"ל, באדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה. אז זה בישראל אמרינה לתיאורי כמחוון. אז הוא כן מקביל את הנימוק הזה של הרמב״ם. מה הוא אומר? יש עוד סוגיה בגמרא, לגבי האם אפשר לאסור את של חברו על ידי מעשה. יכול להיות שכל מה שהאדם לא אוסר את של חברו זה רק על ידי מחשבה, אבל אם הוא עושה פעולה מעשית, לא החילוק של תושבו, אלא אם הוא עושה פעולה מעשית, לא אם לא נדרשת מחשבה כתנאי, אלא אם הוא עושה פעולה מעשית, הוא יכול לאסור גם את של חברו. ככה יש מחלוקת בגמרא. והשאלה היא מה המסקנה של הגמרא, לא ברור לגמרי. העונג יונטון מסביר את הנימוק של הרמב״ם על הרקע הזה. כיוון שביי נסך, או איך הוא מביא את זה, או בשחיטה, הרמב״ם מנמק שאין כוונתו אלא לצערו. למה? כי בלי זה אדם כן היה יכול לאסור. למה? הרי אין אדם עושה דבר שאינו שלא שאלנו. אז מה, למה צריך את הנימוק הזה? אז הוא אומר, לא, במעשה הרמב״ם פוסק שכן אפשר לאסור את החברו. ולכן פה הוא נזקק לנימוק המיוחד הזה, שאין כוונתו אלא לצערו. כאילו לי הנימוק הזה, פה כן הוא היה מצליח לאסור. למה? כי הוא עושה את זה על ידי מעשה. רק במקום שהוא עושה את זה על ידי מחשבה, רק שם אין אדם עושה את הדבר שאינו שלו.
חשבתי שלצערו, אולי כך הבנתי מדברי הרב, שהוא רק אומר לחבר שלו, תראה, אני עשיד, אני חשבתי ככה בזמן ששחקתי.
ככה אני הבנתי, לא שיוציא משהו קצת אחר. אני איפה לא? מה, איזה סוג איסור לא נעשה על ידי מעשה? השתחווה בעבודה זרה, זה שאתה השתחווה, דבר מעשה נלווה. אז אני באמת לא יודע בדיוק איך להסביר את העניין הזה. בכל מקרה, העונג יונטון יורד מזה. זאת אומרת, העונג יונטון מוכיח שלא, גם בדעת, גם במעשה לא, אדם לא יכול לאסור את שאינו שלו. לגבי שאין כוונתו אלא לצערו, אני לא זוכר, הוא נותן הסבר אלטרנטיבי. טוב, בכל אופן, אז מה יוצא לענייננו? מה שיוצא לענייננו בעצם זה שבתפיסה הפשוטה לפחות אין אדם עושה לדבר שאינו שלו, למסקנה, לפחות ככה רמה כמו תוסק להלכה והשולחן ערוך. לפי תוספות, יש חילוק אם נדרשת מחשבה או שמספיק מעשה. הסברנו את החילוק הזה בכך שהשאלה מי הוא האוסר. אם נדרשת מחשבה, אז האוסר זה החושב. אם רק מעשים אוסרים, אז האוסר זה התורה. המעשים רק יוצרים את הנסיבות האסורות, ולאור זה גם חילקנו, גם בתוך עולם האיסורים שנדרשת בהם מחשבה, האם המחשבה היא תנאי לאיסור, או שהמחשבה היא הדבר האוסר עצמו. בכל מקרה, לענייננו יוצא, שאין אפשרות מהותית לאסור משהו של מישהו אחר. אין אפשרות מהותית כזאת. גם במקום שזה כן קיים, כגון במקום שלא נדרשת מחשבה, כשאני מערבב את הבשר והחלב, זה בגלל שפשוט לא אני האוסר, אלא התורה. אבל באופן מהותי, אני בשום אופן לא יכול לאסור את של חברי. גם במקומות שזה כן קיים, זה רק בגלל שפשוט לא אני האוסר. זה הכל. אבל באופן מהותי, אדם לא יכול לגעת בשל חברו. זאת בעצם המסקנה של רמיקה.
בלי ההסבר של הרמב״ם שאין...
כן, כן. אני כרגע מתעלם מההסבר הזאת, גם מסקנת העונג יונטון, אני חושב שרוב האחרונים מתעלמים מהנימוק הזה, וממשיכים את הרמב״ם כמו בכלאיים, כמו בכל מקום, שאין אדם עושה דבר שאינו שלו וזה. למה באמת לא? אפילו בבשר וחלב, באופן עקרוני, אם האוסר היה האדם, אז אפילו אם הייתי מערבב בשר וחלב של החבר שלי, זה לא היה נאסר. כל התשתיות העובדתיות קיימות, ובכל זאת הדין לא היה חל עליהם. למה לא? ברור שיש פה משהו, איזשהו כלל גורף, שאומר שיש מגבלה לתחום שבו אני יכול לפעול. אני חוזר חזרה למושג של טריטוריה הלכתית שכבר דיברנו עליו. בעצם רואים פה, אני חושב, ביטוי מאוד חזק לנקודה הזאת של טריטוריה הלכתית. כי בעצם מה קורה פה? הרי כל התנאים ההלכתיים כדי שיבטל איסור, התקיימו. הכל קיים. הבשר מעורבב עם החלב, הכלאיים מעורבבים עם התבואה, עם הכרם. אז מה, למה זה לא נאסר? התורה אומרת שנסיבות עובדתיות כאלה אסורות, נקודה. אין, יש כלל מטא הלכתי, כל השיקולים שלך, כל ההשלכות של המעשים שלך, תחומים בתחום מאוד מוגבל. רק בתוך זה אתה יכול לפעול. מה שמחוץ לתחום שלך, אתה לא יכול לפעול. למרות שלפי השיקול ההלכתי הפשוט, לכאורה זה היה צריך להיות אסור. מה זה משנה אם זה ברדיוס שלי או שזה נמצא כבר ברשות של החבר שלי? אני דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות, אני...
בכל ההזדמנות.
כן, זה, אבל בגלל שאני דיברתי על זה,
לא, לא, גם בשיעורים שפה, נגיד, העניין של כיבוד אב ואם...
כן, כן. טוב, הלכתית הכוונה, ישנם מצבים שבהם על פי ההלכה, התוצאות של מעשיי היו צריכות להכיל איזשהו דין. אבל כיוון שזה נוגע למישהו אחר, זה לא יחול. למרות שאין לזה, אין לזה מקום בפסוקים ואין שום דבר, כמו כיבוד אב ואם, ההורים שלי אומרים לי לא לעשות בחורה מסוימת, ואני רוצה לעשות אותה. אז אומר המעריך, אני לא חייב לשמוע עליהם. וזה אפילו לדעות שיש חובה לציית להורים, לא רק בדברים שנוגעים ישירות אליהם, שהם רוצים עזרה ומשהו, משהו כזה, אלא גם בדברים שמצווים עליי. אפילו לדעות האלה, זה מחלוקת ראשונית. אפילו לדעות האלה, אומר המעריך, שלצאת משם לא יכולים להגיד לי את מי עושה. למה לא? על פי הכללים ההלכתיים היובשים, הייתי צריך לשמוע בקולם גם בעניין הזה. אבל נכון, אבל הכללים היחדים היבשים הם רק בתחום מאוד מוגדר. בתחום שנוגע להורים. בתחום שנוגע לאיך אני חי את חיי, אלה דברים הכי יסודיים של החיים שלי, ההורים שלי לא יכולים להכתיב לי מה לעשות. זה דוגמה לטריטוריה הלכתית. דוגמה אחרת, אדם לא יכול להציל עצמו מממון חברו. לפי רש"י זה כפשוטו. רש"י זה בבא קמא. אומרים שיטה יחידאית, אבל זאת שיטת רש"י. מה זה אומר? מה, ירק ואל יעבור על גזל? התשובה היא כן, ירק ואל יעבור על גזל. למה? איסור לא תגזול לא בשלוש העבירות החמורות. נכון, איסור לא תגזול נדחה לפני פיקוח נפש. אבל מה שאתה לא לוקח את הממון של החבר שלך זה לא בגלל איסור לא תגזול. אז זה בגלל זה שלא. זה מחוץ לתחום שלך. אתה את השיקולים ההלכתיים שלך, אתה אומר לא תגזול, נדחה, לא נדחה. זה שיקולים שאתה עושה לגבי עצמך. מה שנוגע לזולת, לכל השיקולים שלך לא עוברים את הגבול של הטריטוריה שלך. למרות שהשיקולים הם לכאורה תקפים. השיקול ההלכתי אומר שלא תגזול לבך בפני ביקור נפש. כמו כל היישומים האחרים, מה ההבדל? השיקול ההלכתי היבש...
זה לא התכוונה התורה? התורה לא התכוונה שאדם בגלל איסור גזל יוכל להציל את חייו?
לא, רש"י אומר שלא. רש"י אומר להלכה, אדם לא יכול להציל את חייו בממון חברו. וגם דיברתי על זה כבר, שגם הראשונים שחולקים עליו...
אפילו אם חברו נמצא שם, ובזה שהוא לא עוזר, הוא עובר על אותה...
כן, זה רש"י.
הוא אומר לו, אני לא רוצה שתשתמש.
זה רש"י.
הוא עובר על איסור.
הרשב"א באמת שחולק על רש"י. הרשב"א שחולק על רש"י, למשל בתשובת הרשב"א, הרשב"א לא חולק עליו באופן מהותי, הוא רק אומר, כיוון שהחבר גם הוא משועבד, לתת את הממון להצלתו, אז כבר הממון משועבד לזה, לכן מותר לי לקחת. אבל אם זה לא היה כך, אם על החבר שלי לא היה מוטל חובה כזאת שלא תעמוד, מצד לא תגזול כשלעצמו, לא מצד לא תעמוד על דם רעך, בלי לא תעמוד על דם רעך, היה אסור לי, זה ממש לא מסכים שאסור לי. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה מאוד חזקה, שמה, ודיברתי על הלא תחמוד, אתם יודעים, עם הליצן מבני בו, החבר שלי הליצן, שהוא ראה ספר טוב, יפה אצל מישהו שם, יושב לידינו בשולחן, אומר לו, תשמע, יש לי שתי אפשרויות, או לעבור או לא תגזול ושהספר יהיה אצלי, או לעבור או לא תחמוד ולהשאיר את הספר אצלך. אז מה אתה מציע לי לעשות? מה לא נכון בשיקול הזה? חוץ מזה שהוא לא נכון הלכתית, אבל אפילו אם הוא היה נכון, מה לא בסדר בזה? שאתה אל תעשה שיקולים הלכתיים על הספר של השני. זה מחוץ לטריטוריה שלך, אתה, והשיקול ההלכתי הוא נכון, עוד פעם, אני מדבר תמיד במצבים שהשיקול ההלכתי הפורמלי הוא נכון. ובאופן עקרוני המסקנה באמת מתבקשת, על פי ההלכה. ובכל זאת יש איזשהו כלל מטא הלכתי, אין לו מקור, זה מסברה. לכל הדברים האלה אין מקור. כל הדברים שציינתי עד עכשיו, אף אחד מהם, אין מקור, אין פסוק, אין כלום. ובכל מקום ברור לראשונים, בגמרא, כל מקום לפי מה שהנסיבות, שאין דבר כזה, מחוץ לתחום השיקולים האלה לא רלוונטיים. אתה בפיקוח נפש, בין זה שמעתי רק את הסוף, אתה בפיקוח נפש, האם אתה יכול להוציא כליה ממישהו בשביל להינצל? אולי זה בדיוק על זה, אם השימון דיבר עם השני חייב לתת את הכליה. אבל אולי אני יכול גם לקחת לו, מה הבעיה? רק איסור חובל, לא? איסור חובל נדחה לפני פיקוח נפש, לא? מה הבעיה? למה אסור? כל האיסורים נדחים לפני פיקוח. אני לא הורג, אני רק חובל. אסור כי זה מנסה, אתה עושה את החשבונות שלך לעצמך, לא על הכליה של השני. הכליה של השני היא מחוץ לתחום שלך. זה נקרא טריטוריה הלכתית.
מה אם קודם אני חייך חיימה וזה לא חובל? זה לא מטיל
בפנקוואטורים? לא, זה מטיל חובות על השני לעזור לך. אתה אל תחליט בשבילו מה הוא יעזור לך ומה לא, הוא יחליט. אם הוא יחליט לתת לך כליה, אתה יכול לתות לו. לקחת לו כליה אתה לא יכול.
זה חמור מאוד אם אני לא אתרום דם כדי לעזור למישהו, אבל
אי
אפשר לבוא אליי, אי אפשר לבוא ולהיות לשאוב את זה ממני.
אז זה מה שקראתי טריטוריה הלכתית. אין אדם עושה לדבר שאינו שלו, זו דוגמה נוספת לטריטוריה הלכתית. הבשר והחלב מעורבבים. התורה אומרת שכשהם מעורבבים, אסור. הכליים, התבואה והגפן מעורבבים. התורה אומרת שהם מעורבבים, אסור. באים חז"ל ואומרים, אין דבר כזה מחוץ לתחום, זה לא יחול. אם אתה רוצה לאסור את של השני, לא יעבוד.
אז בשר וחלב לא אומרים את זה.
בשר וחלב לא אומרים את זה כי התורה היא האוסרת. זה מה שתוספות היה מסביר, שיש הבדל בין מעשה לבין המחשבה. אבל באופן עקרוני, אם אני הייתי האוסר, באמת לא יכולתי. אפילו שכל הנסיבות האלה מתקיימות. כיוון שאני לא יכול לגעת במה שנמצא מחוץ לתחום שלי, עם כל השיקולים ההלכתיים, החכמים והנכונים שלי.
מה ההבדל בין הפעם החלל לבין עם הכלאיים שם?
כי בכלאיים יש מחשבה, זה מה שתוספות על עצמו. עכשיו, אני כבר צריך לסיים, אני רואה, אני רק אביא שתי דוגמאות. נקודה ראשונה, עונג יום טוב בתשובה אחרת, תשובה ארוכה, שעוסקת בין אדם עושה דבר שאינו שלו. עונג יום טוב מדבר על תשובת היבט. האם אדם עושה דבר שאינו ברשותו? אתם יודעים שלגבי הקדשה או הקנאה, יש שאלה אם אדם מקדיש דבר, אם דבר שאינו שלו הוא כמובן לא יכול להקדיש. לא יכול להקנות, לא יכול להקדיש, זה לא שלו בכלל. אבל אם דבר לא ברשותו, מה הכוונה? למשל גזלן, גזל את זה ממנו. אז הגמרא אומרת, זה וזה לא יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. הגזלן לא יכול להקדיש כי זה לא שלו. אני לא יכול להקדיש כי זה לא ברשותי, זה ברשות הגזלן. זאת אומרת, צריך שני דברים, גם ברשותי וגם שיש לי כדי שאני אוכל להקדיש. שואל העונג יום טוב, האם גם לגבי הכלל שאין אדם עושה דבר שאינו שלו, אנחנו נגיד אותו דבר? מה יקרה עם דבר שהוא לא ברשותי אבל הוא שלי? אני אוכל לאסור אותו או לא? מישהו גנב לי, אני לא יודע מה, את היין, נמצא אצל גזלן. עכשיו אני בא ואני אנסך את היין שנמצא אצל הגזלן. הוא לא ברשותי, הוא שלי, אבל הוא לא ברשותי. אני מוכן לעשות את זה או לא? אז קודם כל, עצם העובדה שהעונג יום טוב מעלה את השאלה הזאת, כבר אומר את דרשני. מה הקשר בכלל? מה שאני לא יכול להקנות או להקדיש דבר שהוא לא שלי, זה בגלל שאין לי שליטה עליו, ובשביל להקדיש צריך שליטה. אבל אין אדם עושה דבר שאינו שלו, זה סתם כלל הלכתי, זה לא קשור להחלת חלות, זה לא קשור, בשביל הקנאה אתה צריך להיות בעלים, זה ברור. זה לא בגלל שאין אדם עושה דבר שאינו שלו, כי סתם אתה לא יכול להקנות, דבר שלא שלך, אתה לא יכול להקנות, מה שהיה שאתה תקנה, דבר שלא שלך. מה יש לדמות את זה לאין אדם עושה דבר שאינו שלו? אבל אני יותר מדמה את זה. למה הוא מדמה את זה? כי הוא מבין שגם אין אדם עושה דבר שאינו שלו, זה מאותה משפחה. מה שאתה לא יכול לעשות את זה, כי זה באמת מחוץ לתחום שלך. בגלל זה אתה לא יכול, זה לא סתם איזה כלל טכני. זה כמו שאתה לא יכול להקדיש משהו שמחוץ לרשותך. ואז הוא שואל, אז מה אם לא ברשותך גם? מילא, לא שלך, אז אני מבין. מה אם דבר שהוא כן שלך, רק לא ברשותך? כאן הוא באמת אומר שלא, זה לא דומה להקדשה. למה לא? אז הוא אומר שם איזשהו עניין טכני, כי גם אפילו בהקדשה יש מחלוקת. על דבר שלא ברשותו, אם בכל זאת יכול להקדיש על מה זה קשור. יש מחלוקת, אבל להלכה אדם לא יכול, דבר שלא ברשותו. נו, אז הוא בא לדעת
את זה. לא שאומרים בהקדשה, אבל אם אני פה והרכוש שלי באמריקה, אני גאה.
אתה לא יכול להגיד.
זה גם בשם
לא ברשותו. לא, יש לך רכוש שהוא שלך ובבעלותך, אתה יכול.
אפילו אם... אפילו אם...
לא משנה, אם גדלה לא לקח לך את זה, זה לא.
לא רכוש דלונאי זה, אפילו... שעון שלי נמצא, הוא נמצא ולא הופקר, אני יכול להקדיש.
מתי שאתה יכול? רק אם הוא עושה גזלן.
זה מוציא מרשום, פעולה של גזלן.
עכשיו השאלה היא מה קורה בין אדם עושה דבר שאינו שלו. כך שואל עונג יום טוב, הוא אומר כאן זה יהיה שונה. למה זה יהיה שונה? כשמסתכלים בלשונו, אני לא אין לנו זמן להיכנס לזה, נדמה לי שמה שהוא אומר כאן זה ככה. זה באמת שניהם שייכים לתחום הטריטוריה ההלכתית, בשפה שלי אני אומר את זה. גם הבעיה של להקדיש דבר שהוא לא שלי ולא ברשותי, זה גם הדבר של לא לאסור דבר שהוא לא שלי. אבל יש הבדל גדול בכל זאת בשני הדברים. זה שני סוגי עקרונות של טריטוריה הלכתית. יש לי כמון של טריטוריה הלכתית שנובעת לזכויות. דבר שהוא לא שלי אני לא יכול להקנות ולא יכול להקדיש. אנחנו לא יכול לאסור ולא יכול להקדיש ולא יכול להקנות, כי זה לא שלי. אין לי שליטה על זה. זה במובן הזה זה מחוץ לטריטוריה שלי. ואין אדם עושה דבר שאינו שלו, זה לא נוגע לבעלות. סליחה, זה לא נוגע לרשות. זה נוגע לבעלות. למה? כי הרי מה הבעיה לעשות דבר השינו שלו? לא בגלל שאין לך את הכוח הממוני, המשפטי לעשות את זה, זה לא שלא משפטית. אנחנו מדברים איסור ויתר, בצורה בחלב. מה זה קשור לבעיה משפטית? הבעיה היא שאתה לא יכול לחייב מישהו אחר באיסורים. אבל אם הדבר הזה הוא שלי, רק נמצא אצל גזלן, אז מה הבעיה? אין לי זה בעיה. זאת אומרת, נכון שזה דומה במובן מסוים, אבל זה בכל זאת שונה. בהקשר של הקדשה והקנאה, יכול להיות שזה שזה לא ברשותי, זה מספיק כדי לא לאפשר לי להקנות ולהקדיש. למה? כי זה לא בשליטה שלי, ולכן הכוח המשפטי שלי לגבי זה הוא קלוש. אבל לגבי אין אדם עושה דבר שאין לו שלא, זה לא נוגע לכוח משפטי. זה לא הבעיה המשפטית. זה בעיה שהקדוש ברוך הוא לא מוכן שאני אצא מחוץ לטריטוריה שנוגעת אליי. אני לא יכול להשליך לפקמינות של איסור על מישהו אחר, להתחיל לנהל לו את החיים, מה עשו לו ומה מותר לו. אבל זה הכל, אם זה שייך למישהו אחר. אבל אם גזלן לקח ממני משהו, יין, ואני עכשיו מנסך את היין, משהו זה איזושהי בעיה, מה דפקתי את הגזלן? היין הוא שלי, אז מה אם הוא לא ברשותי? אז למרות שהוא לא ברשותי, ברור שאני יכול לעזור אותו. זה מה שאומר, אני גם טוב, הוא ממש ברשונו אפשר לראות את זה. יש גם לגבי אפקי, יש זה כל מיני נפקמינות בתפיסה שזה בא מכוח הטריטוריה.
יש עוד האמרה למה באחד השורים בביטוי זה המוח שלי.
הלו? כן. עוד רבע שעה בערך. להתראות, תכניס. תכניס.